הנושא שנלמד אותו היום בסדרת השיעורים על המלחמה הוא נושא שלא נוגע ישירות לעם ישראל, אבל נוגע בכלל, למה יש מלחמות בעולם? זה מעניין אתכם, חבר'ה.
מאוד.
אפשר להסתדר גם בלי מלחמות. העובדה ההיסטורית, שההיסטוריה האנושית היא רצופה במלחמות, העובדה הזאת היא לא מקרית. אנחנו אומרים גם בתפילה, באה מלחמות. זה מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את הכל, כולל את המלחמות. אבל מצידנו, כבני אדם, מה הסיבות שהאדם נלחם, שזה הדבר הכי הכי לא הגיוני? להרוג איש את רעהו, להילחם אחד בשני, מאיפה זה נובע הרצון הזה להילחם אחד בשני ולהתאכזר אחד אל השני? מאיפה זה בא כל הדבר הזה? הרב רוח קודשו, הרב קוק זצ"ל כמובן, הוא יורד לצד הפסיכולוגי, הנפשי של אומות העולם. ואנחנו נתבונן בדברים של הרב כאן, ומתוך כך נבין באמת מה שורש כל המלחמות, גם ברמה העולמית, הלאומית, וגם האישית של כל אחד מאיתנו, כל נושא המלחמה. תפתחו בבקשה באורות, בדף ט"ו, סעיף A. דף ט"ו, סעיף A. אני אקרא את הדברים, וקצת נעמיק בסוגיה הזאת. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, לשון חול, יש תרבות קודש ויש חול. המבדיל בין קודש לחול. החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם של אותם עמים, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות. קצפונות זה כעס, אבל לא סתם. כעסים גדולים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם של העמים האלה, והם, הכעסים האלה, יוצאים מחרצובותיהם, מן הכוח אל הפועל, על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת של העמים, אבל לעתיד לבוא יהיה טוב. לעתיד לבוא חזון אחרית הימים, לא יישא גואל גואל חרב ולא ידע עוד מלחמה. אני ברשותכם רוצה אולי דברי מבוא. יש הביטוי כזה כבישה. כבישה, מה זה כבישה? בדרכי החינוך יש, מביא זה הרמב״ם, יש 8 פרקים לרמב״ם, אבל זה מופיע בכל מקום. יש שתי דרכים, יש אילוף, נקרא הכובש והישר. הכובש והישר, שאתה לוקח את הילד, כמשל, כדוגמה, ואתה מכניס אותו למסגרת שהוא כובש את כל היצרים שלו והתאוות שלו, וכל זמן הוא נמצא תחת לחץ. מאלפים אותו. בלשון המודרנית קוראים לזה מתכנתים אותו. הולכים לא עם טבעו, אלא נגד הטבע שלו. ילד כזה, אני אתכן כמשל, כדוגמה, אל תחשבו שהשיטה הזאת, שכל הזמן הולכים ממידת הדין עם הילד, לא מפתחים את הכוחות שנמצאים בו, אלא רק הולכים, הרי כתוב, ימין, שמאל דוחה, וימין מקרבת. אבל כאן, זה כל הפרינציפ של החינוך. לא שלא צריך את השמאל. אבל אם כל החינוך בנוי רק על הכבישה, על השמאל, על הדין, שמאל זה הדין, מידת הדין, זה יתגלה מוקדם מאוחר במשך החיים של אותו ילד שקיבל את החינוך שלו בצורה של כעסים, התפרצויות, מלחמות, דברים כאלה. זה אפשר לראות את זה בחוש. מי שגידל ילדים יכול לראות את זה בחוץ. ילד שעבר חינוך כובש, כשהוא גדל, הוא לא רגוע. יש לו התפרצויות. לפעמים, לא פעם באים אליי הורים, שהילד שלהם מתפרץ בכעסים נוראים על ההורים, על זה, ועל... והם לא יודעים מאיפה זה בא. אני שואל אותם, אתם יודעים מאיפה זה בא? אתם החזקתם אותו ככה, הילד צריך להתפתח באופן טבעי. זה נקרא הכבישה. הישר, מה זה הישר? שהחינוך של הילד הוא בנוי בצורה כזאת, שאתה לא נותן לכוחות היצריים והטבעיים שקיימים באדם להשתולל, אתה מכוון אותו. אבל אתה לוקח את אותם כוחות, לא מדכא אותם, אלא מכוון אותם. יש הבדל בין מדכא ומכוון. על מנת לחדד את העניין, ניתן דוגמה מהנצרות. הנצרות, הנזירים, הכומרים, האנשים, מה שהם קוראים לעצמם קדושים, כן, האנשים האלה, הם כובשים את היצר. איך? אם האדם הוא נזיר, מה? אסור לו להתחתן. רגע, היצר הזה, שמה שנקרא באפינו יצר אמין, הוא היצר החזק ביותר שקיים באדם, ולא רק באדם, בחיה, בצומח, בכל דבר. למה? כי היצר הזה מבטא את הנצחיות, את ההמשכיות בלשון שלנו. הקדוש ברוך הוא הרי הטביע את היצר הזה בכל יצור. אז מה אתה עושה? את הדבר הטבעי ביותר וההגיוני ביותר של הרצון להתחבר על מנת להמשיך את הדורות, את השרשרת, הרי זאת המצווה הראשונה בתורה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. ואתה חונק אותו? אתה כובש אותו בלשון של שכאן מביא כאן הרב? אתה כובש אותו? אתה חושב שלזה לא תהיינה תוצאות? שאתה הולך נגד הטבע? מה כן צריך לעשות עם היצר הזה? יכבוש אותו או לכוון אותו? אני שואל אתכם, מה אתם משתכלים עליי? לכוון אותו. איך מכוונים אותו? מתחתנים. בקטרה, בקדושה. ודרך אגב, הרעיון הזה שבא לידי ביטוי באופן ענייני בחתונה, פשוט בחתונה. אז כשאנחנו מתחתנים, העם היהודי מתחתן, אתם יודעים שהחתונה, הטקס הנישואים, מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה נקרא אירוסין או קידושין, והחלק השני זה נקרא נישואין. כן? מה ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני? שבעבר היו בכלל מפרידים בין שני החלקים האלה, והיה קודם כל האירוסין, אחר כך בא העניין של הנישואין. היום, בתחת לחופה, עושים את שני הדברים ביחד. החלק הראשון, הרב מברך, והחתן מקדש את אשתו על ידי הטבעת. זה נקרא חלק של הקידושין, או גם קוראים לזה אירוסין לחלק הזה. החלק השני, זה כבר שמברכים שבע ברכות, ושמכניסים אותו תחת לחופה, וכל הדברים האלה. והייחוד עם האשכנזים, כל הדברים. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? זה בדיוק העניין הזה, אתה הולך להתחתן, נכון שאתה צריך להביע את היצר הזה של ההמשכיות, הוא בא לידי ביטוי בחתונה. אתה צריך להביא נשמות טובות לעולם. זה דבר כל כך טבעי הדבר הזה. אבל ביהדות, אומר, רגע, רגע, לפני שאתה הולך להתחתן, יש האירוסין. מה אנחנו מברכים מתחת לחופה באירוסין? אשר אסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו. רגע, אסר והתיר. למה אסר והתיר? מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה? הוא אומר, אתה הולך להתחתן, אתה בעצם הולך לכוון את היצר שלך. יצר ההמשכיות, או יצר המין, שאנחנו קוראים לו היום בלשון המודרני. אתה הולך לכוון את הדבר הזה. לפני זה, אסר לנו את הארוסות. אל תהיה חיה. לא לבטל את היצר הזה, לכוון את זה. אתה צריך להתחתן לא רק בגלל היצר שלך. כי אם אתה מתחתן רק בגלל התאוות שלך והיצר שלך, אז היום כן ומחר לא. אז מה יהיה אם אתה המשפחתי אחרי זה? חס ושלום. לא נשאר שום דבר, האהבה תלויה בדבר. דבר התלוי בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. זה דוגמה אני אומר. באה היהדות ואומרת, אתה רוצה להתחתן? בסדר גמור, תיקח את היצר הזה שהוא מבטא את הנצח, את הנצחיות, ותכוון אותו. תכוון אותו, דיינו, יש שלב האירוסין, שלב המחשבה, שלב ההתקשרות הרוחנית. ואחר כך בא שלב הניסויים, שלב שאדם מתייחד עם אשתו וכל הדברים האלה. זה מובן הדבר הזה. באה הנצרות, סליחה שאני להבדיל אלף, 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 אלפי הבדלות, ואומרים, אתה רוצה להיות קדוש? תחנוק את יצר, את היצר שלך, תכבוש אותו, תבטל אותו, אל תתחתן בכלל. מה התוצאה? אדם שמבטל את היצר שלו, זה יצא בצורה מעוותת במקום אחר. כמו שהיום זה כבר ידוע, שמאחורי כל הנזירות האלה, לא פעם מגלים מאחרי זה, איזה דברים נוראים מסתתרים. כמו שהדברים הולכים ומתגלים מדי פעם בהיסטוריה אפילו, בדברים האלה. זה דוגמה, כן. הכבישה, תרבות שכל עניינה אילוף, בכוח, לבטל את הכוחות, היא, התוצאה היא נוראה בסופו של דבר. כאן אני אומר ברמה האישית, הרב מדבר ברמה ההיסטורית. זאת אומרת, עמים שהתרבות שלהם היא כבישה, הם התגלו במשך הזמן כאכזריים ביותר. שזה נובע, זה מתחיל מהילדות. מתחיל מהתרבות. מה אני אתן לכם דוגמה? גרמניה. גרמניה זאת היא דוגמה חזקה לתרבות מאוד תרבותית, סליחה שאני אומר, במרכאות כפולות, ששם הכל קשה. הכל, איך אומרים, יש ביטוי כזה, יקי, אולי שמעתי. ליקיות הזאת יש מחיר. גם באופן פרטי לפעמים. אבל כאן דובר באופן היסטורי, באופן אלוהי. אותו עם, שהוא כל כך הומני, אני אומר הומני במרכאות, ההומניות, תרבותיות, כל סמל התרבות האירופאי זה היה גרמניה. משוררים ומדענים ומה לא. הביטוי נאמר שהכי מבטא את הדבר הזה, הביטוי דוקטור מנגלה. דוקטור זה אדם משכיל, אדם... זה מבטא בדיוק את הדבר והיפוכו. והוא חיית אדם. הופך את האנשים לשפני ניסיונות, אני לא צריך לפרט כאן מה נעשה עם הדוקטורט הזה. זה מה שהרב אומר כאן. הכבישה, התרבות שכל עניינה לכבוש את היצרים, את הדברים הטבעיים ביותר שיש באדם, הדבר הזה מוליד, אומר, קצפונות, כעסים, התפרצויות. אומר כאן הרב, זה שורש המלחמות. שאלה על רקע, איזה תרבות מאפיינת את העמים. זה מביא בסופו של דבר את ההתפרצויות האלה שאנחנו עדים להם, והרב מדבר כאן מלחמת העולם הראשונה. אנחנו כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים איזה אכזריות התגלתה דווקא מהעם הכי תרבותי, לכאורה באירופה. מאיפה זה בא? מהתרבות, מכאן. מהכבישה. נקרא את זה עוד פעם. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולנית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם, זה הדבר הזה. בכלל כל חינוך צריך לדעת זה השקעה לטווח ארוך. אם אתה מחנך טוב אתה תקטוף את הפירות. אבל אם חס ושלום החינוך, עושים טעויות בחינוך ובמקום לגלות את הכישרונות, את התוואים, את מה שמוטבע באותו נער או נערה, ובמקום זה אתה חונק אותם, ואתה כובש אותם, וכל זה, הדבר הזה יתגלה אחר כך בצורה כזאת או אחרת במשך הזמן. היא עיקה על ליבם של אותם עמים ותרבויות, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפנות, נצפרו במעמקי נשמותיהם של אותם אומות ואותם עמים שמתגלים, מופיעים בהיסטוריה בצורת מלחמות והתפרצויות כאלה ואחרות. והם יוצאים, הקצפנות האלה והכעסים האלה והמציאות הזאת, מחרצובם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. אני רוצה להדגיש את הכעת הזה. מה זה כעת? עכשיו העולם עדיין לא בשל לחזון אחרית הימים. עדיין התרבויות האלה הן קיימות. אפילו ניקח לדוגמה היום את המציאות העכשווית. יש לנו היום מעצמות כמו סין ורוסיה ואפילו אמריקה וכל הדברים האלה. אל תחשבו שהם לקיקים שם דבש מבחינת התרבות והחינוך והדברים האלה. לא פעם באמריקה אנחנו שומעים התפרצויות של זעם של אנשים שלוקחים כלי נשק ועושים טבח. מאיפה זה בא? אם זה היה דבר חד פעמי, מילא. אבל כשאתה מדי פעם, אתה אומר, היום כבר אני לא יודע מה נעשה שם במוסדות החינוך, צריך להעמיד כמו כאן בארץ ישראל, כל מוסד חינוך יש לו שומר, לא מטעמים אלה, אלא מטעמים שסכנה ביטחונית, כן? שומרים. אבל אתה שומע דברים כאלה, אתה שולח את הילד שלך למוסד חינוכי, בתמימות, וזה, ואתה מוצא אחר כך דברים נוראים, איומים ונוראים. או ניקח, אפילו היום בחינוך שלנו כאן בארץ. היום השומר בפתח בית הספר, הוא פותח את התיק לגלות מה הילד שם בתוך התיק. סכינים, עולרים, איך קוראים לזה, אגרופנים, אני לא יודע איך קוראים לזה, זה שרשרת הזאת. איך? לא יודע, מרביצים על שרשרות. לא יאומן. אם יש אלימות, אם יש רציחות, אם יש כל הדברים האלה, אנחנו לא יכולים להגיד, זה לא my business, זה לא העסק שלנו. זה הוא, זה הם. זה פרי החינוך. החינוך, הוא מוליד אלימות. מקום שיש אלימות, בתא המשפחתי או בחברה הזו, אז זה מופיע בכל מקום הדבר הזה, ואדם מרשה לעצמו. והיום, אני לא יודע אם שמעתם על גוגל, שמעתם על גוגל.
על הרב הזה,
כן. כן, הרב, כל בית כמעט הוא מופיע שם. וילדים גדלים על ה... אני זוכר, ילדים, אני ראיתי ילדים. כל היום מלחמות, אחד עם השני, ילדים קטנים. יש להם משחקים כאלה, אני לא יודע אם ראיתם את המחשבים, אתם לא הייתם ילדים ברגיל הזה, לא היה לכם... מה, כל הזמן יש להם נבוט בראש, ביד לזהו, וכל הזמן הוא הורג. בום, בום, הורג את זה, הורג את זה. אז אם הוא לא הורג, אז הוא נותן לו אגרוף. אתם ראיתם פעם משחקים כאלה? מישהו ראה את המשחקים האלה? ושעות! אז אני אומר, היום זה לא רק ההורים מחנכים, אלא היום זה גם איך קוראים לזה? האינטרנט, הוא היום גם כן מחנך גדול. והיום יש כבר את המכשירים האלה, הפלאפונים האלה. אז הם לא צריכים להיות בבית בשביל לראות את זה. הם עושים את זה כל הרגע, בכל מקום, בכל זמן. זה מוליד אלימות. ודאי, זה מוליד... לכן החינוך הוא הדבר הכי חשוב. החינוך היהודי הוא לא הכובש. זה לא מהותו, זה לא עניינו. אלא הרב כותב לזה הישר. הישר הוא, הוא לא בא לכבוש את הדברים הטבעיים הטבועים בנפש האדם או התינור, הילד או האומה, זה לא משנה. הוא בא לגלות את הדברים ולכוון אותם באפיקים חיוביים. ואיך הוא יעשה את זה? זהו קוראים לזה התרבות החולונית. מה ההבדל בין קודש וחול, בין תרבות חולונית ותרבות של קודש? תורה, זה ההבדל. אם הקנה מידה לחינוך הוא אלוקי של תורה, אז יש לך כאן סמכות, יש הכוונה. שהיא לא באה לבטל את מה שיש באדם, אלא לגלות את מה שיש. על זה בנוי כל החינוך. זה תרבות של קודש. זה חינוך של קודש. אבל אם אין לך את הדבר הזה, מה החלופה? דברים, מוסר יחסי. או אחד יש לו שיטה כזאת, אחרת יש לו שיטה כזאת, כן? אדם יכול להגיד בשם התרבות האנושית כביכול, להיות גם קניבל. למה? הכל יחסי. יש לפעמים צריך גם להיות, אני אומר קניבל שלה, גם יש כאלה שאוכלים אחד את השני. אין שום קנה מידה. אין אמת אלוקית. אין דבר שמלמעלה מכוון אותנו איך לגלות הכוחות שתמונים בנו בתוכנו. על זה אומר הרב. המבט שלו לגבי המלחמות, הוא אומר, המלחמות זה לא סתם מקרה. המלחמות, הסיבות להם, התרבות שהעמים חיים בתוכם. והדברים האלה תקפים לא רק לאז, צריך גם עד מתי? אומר, עדיין לא הגיע העת, אבל מתי הגיע העת? מתי יהיה שלום בעולם, כמו שאומר קהלת, עת לשלום, עת למלחמה, או עת מלחמה ועת שלום. מתי יהיה עת השלום ההיסטורי, מתי יהיה שלום לעתיד לבוא? שלא האינטרסים יהיו, אלא התרבות שתאפיין את המין האנושי תהיה אלוקית. מתי? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לכל העולם כולו. אז במילא גם המציאות הכלל האנושית תהיה שונה לגמרי. יהיה מות מידה לגמרי אחר. רצון השם הוא רק טוב, הוא לא בא כאן ליצור כאן מלחמות וכתפונות וכעסים וכל מה שאנחנו רואים. זה המבט של הרב בכלל לכל הנושא של מלחמות. כן, בבקשה.
שאלה, איך אנחנו מתייחסים, איזה הוא גיבור
הכובש את יצרו? בסדר, זה כתוב לגבי מידת הגבורה. יש מידה, אמרנו, שמאל דוחה, כל העניין של החינוך הוא לא בנוי על יד חופשית, אלא אתה צריך לדעת גם לכבוש את יצריך. מה זה יצריך? זה לא לבטל את היצר מבחינת שכמו הנצרות שנתתי דוגמה קיצונית אמנם, כן? לא להתחתן, גמרנו. אלא הכוונה היא, אתה צריך לכוון אותו, לכבוש את יצרו, ולא לכוון אותו באפיקים חיוביים, אבל לא לבטל אותה. הכובש מבחינת כאן מה שהרב אומר, זה שמבטלים את הדברים הטבעיים שמאפיינים את המין האנושי. אבל צריך לכוון, כן. אתה לדעת, גם אנחנו, גם הילדים, כל אחד צריך לדעת את הגבולות. מה כן ומה לא. בשביל מה יש מידת הדין בעולם? בדיוק בשביל הדבר הזה. לדעת שיש גבולות לכל דבר. בעזרת כן, בבקשה.
אני יכול להגיד בשקט ושלווה, אני יכול להעיר הערה, שאני למדתי בחיי הקצרים שהחוק שומר עלינו נהדר, ואם נעשה כמו החוק, נגיע לתורה וכו'.
אתה צודק. חוק נתן ולא יעבור. אדם שלך בדרך התורה, זאת דרך הספר הישר. למה זה נקרא ספר הישר? התורה היא ספר הישר, התורה היא מיישרת אותנו. את כולנו ביחד. כאן הרב עובר למעגל העולמי, לא רק הלאומי, אבל בוודאי כל אחד ואחד. שנזכה בעזרת השם ללכת בדרך הישר, ללמוד את ספר הישר, נזכה לגאולה שלמה, לנחמה שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.